טוב, אז אנחנו בשבת, י"ג עמוד ב', היינו באמצע י"ח תבר, ואמרנו שהשלושה גזירות הראשונות בי"ח תבר זה האוכל אוכל ראשון והאוכל אוכל שני והשותה משכין טמאים, שהוא פסול, זאת אומרת שאם הוא נוגע בתרומה, הוא פוסל את התרומה, זאת אומרת הוא נהיה מעין שני לתרומה. עכשיו הגמרא שואלת בסוף י"ג עמוד ב', מתנה אוכל אוכל ראשון ואוכל אוכל שני מיוספס את תמול לא מטעמי, מי הוא זה שסובר שמי שאכל אוכל ראשון ושני הוא רק פוסל את התרומה והוא לא מטמא את התרומה? לטמא את התרומה זה שהוא עושה את התרומה שנייה, לפסול את התרומה זה שאני מתייחס אליו כשני והוא עושה את התרומה שלישית. אמר רבא בר חנה, רבי יהושע היא דתנן. עכשיו בוא נלמד את המחלוקת הנעים ואז נחזור להבין את ההשלכות של המחלוקת הנעים לגמרא שלנו. ההיגיון שבמחלוקת הנעים אני לא יכול להסביר לכם לגמרי, כי זה סוגיה שלמה בחולין, אבל לפחות את המחלוקת נקרא. זה שעל פניו זה נראה קשה, נכון, זה נראה קשה. אבל תזכרו שאנחנו דנים פה בגזירות. אז למה חז"ל גזרו בדיוק ככה, אתם תצטרכו ללמוד את הסוגיה בחולין כדי להבין. אנחנו לפחות ננסה להבין את המחלוקת ואת ההלכות הרלוונטיות לסוגיה שלנו. רבי אליעזר אומר, האוכל אוכל ראשון, בן אדם שאכל מאכל שהוא ראשון לטומאה, בוא נאמר המאכל זה נגע בשרץ, אז הוא עצמו ראשון, ואוכל אוכל שני, שני. זאת אומרת, הבן אדם עצמו נהיה שני לתרומה, דהיינו, אם הוא בא במגע עם התרומה, היא נפסלת ולא נטמאת. דהיינו, היא לא תפסול תרומה אחרת. אם הוא ראשון, אז האוכל שהוא נוגע בו... אם הוא האדם ראשון, הוא אכל אוכל שהוא ראשון, אז הוא ראשון. אז המאכל שהוא נוגע בו נהיה שני. והמאכל הזה הוא תמה, דהיינו הוא יפסול תרומה אחרת. אבל אם הוא עצמו שני, אז המאכל שהוא בא במגע איתו, המאכל הזה נהיה שלישי, דהיינו המאכל הזה נפסל, אבל לא נהיה תמה. או, מה? הוא תרומה פסולה, הוא לא יכול לאכול אותה כבר.
שני לא פסול, לא יכול.
לא הבנתי.
מה המאכל? שני גם פסול לאכול, לא?
שלב. אוקיי, עוד לא הגענו למחלוקת. בוא נעשה סדר. בוא נאמר, האדם הוא ראשון לטומאה, והוא גורם לאוכל להיות שני לטומאה. האוכל הזה, בנוגע לתרומה, יעשה שלישי. זאת אומרת, אם הוא יעשה שלישי, אז אני קורא לו טמא ולא פסול. אבל השלישי לא יעשה רביעי בנוגע לתרומה, אז לשלישי אני קורא פסול ולא טמא. הבנתם? פסול, פירוש הדבר, הוא עצמו טמא, אני לא יכול לאכול אותו, יש איסור לאכול תרומה טמאה, אפילו לכהן. אבל הוא לא עושה הלאה, אז כשהוא תמה, אבל לא מתמה, זה נקרא פסול. כשהוא תמה וגם מתמה, זה נקרא תמה. אז אדם שאכל מאכל, שהוא ראשון לתומה, אז רבי אליעזר סובר, האדם עצמו בעצם לא תמה בכלל מדאורייתא, כי אדם רק נתמה מאב התומה. אדם לא נתמה מראשון לתומה, אז כל הסוגיה שלנו זה בגזרות רבנן. מה גזרו? אומר רבי אליעזר, גזרו שמי שאוכל ראשון לתומה, האדם עצמו נהיה ראשון, דהיינו, אם הוא בא במגע עם תרומה, מה תהיה התרומה? תמאה, דהיינו. אוקיי, נעשה סדר שוב. שני לתרומה זה דבר שהוא גם תמא וגם מתמא. דבר שהוא שני, שהוא גם תמא וגם מתמא, הוא נקרא תרומה תמאה. זאת אומרת, אם הוא מעביר הלאה, אם הוא... כן?
מתי זה מעביר הלאה? שזה תמה
או שזה? שזה שני. אז אנחנו קוראים לשני תמה, מאחר וזה גם מעביר הלאה.
אם זה ראשון,
אם זה ראשון, זה גם, כל שכן. אבל שלישי זה פסול, כי שלישי זה רק הוא עצמו, אבל הוא לא מעביר. יפה. אז עכשיו אומר לנו רבי אליעזר, האוכל אוכל ראשון, האדם עצמו נהיה ראשון, ואוכל אוכל שני, האדם עצמו נהיה שני. אוכל שלישי, הוא נהיה שלישי. רבי יהושע אומר, האוכל אוכל ראשון ואוכל שני, שני. שלישי, אז הוא נהיה שני, אבל ביחס לקודש, ואין שני לתרומה. על מה מדובר? אוקיי. בוא נחכה, נסביר את זה עוד רגע. כן. כי שני, כל מה שהוא ייגע יהיה פסול ולא תמה. לא? אם הוא ראשון, אז האוכל שהוא אוכל בו נהיה שני, והאוכל הזה יכול להעביר הלאה.
מתאמן,
יפה.
שני רק
מתאמן. יפה. אני יכול לצייר את זה? אז אנחנו אמרנו שהאוכל אוכל ראשון והאוכל אוכל שני והשותה משקים טמאים, הוא נהיה פסול, דהיינו הוא נהיה שני, הוא נהיה פסול לגבי טומאה. אז כמו מי זה, מה אמרנו? אוכל אוכל ראשון, לא, שני. הוא עצמו נהיה שני. הוא, לא האוכל, הוא נהיה שני. דהיינו, הוא פוסל את התרומה, הוא עושה ממנה רק שלישי. אז כמו מי הגזרה? מה אני אומר? אם הוא אכל אוכל ראשון ואכל אוכל שני, הוא נהיה שני. זה בול שיטת רבי יהושע. כן? זה כל המבנה. עכשיו בוא נראה את זה בפנים. תתנן, רבי אליעזר אומר, האוכל אוכל ראשון, ראשון, אוכל אוכל שני, שני, אוכל שלישי, שלישי. רבי יהושע אומר, האוכל אוכל ראשון ואוכל שני, שני, שלישי, שני לקודש ואין שני לתרומה. על איזה מאכלים מדובר פה? מה הוא אכל? איזה מאכל טמא הוא אכל? מדובר פה בחולין שנעשו על טהרת תרומה. יש מציאות שבן אדם אומר את החולין האלה, אני אתייחס להם כמו תרומה, אני רוצה להתרגל לאכול את כל האוכל שלי בטהרה, לוודות שאני לא אקשל. אז מה אני עושה? אפילו את החולין שלי אני אוכל על טהרת התרומה. אז יש לי את כל הקריטריון מהלכתיים האלה. בסדר, אז בזה סגרנו בעצם את הדיון, ושוב אני מזכיר לכם שיש פה הרבה מקום לדון באיזה דור מדובר. זאת אומרת, רבי אליעזר ורבי יהושע הם תלמידים של רבי יוחנן בן זכאי, שהיה תלמיד של הלל. אז מתי היה בית שמאי ובית הלל? הרבי אליעזר ורבי יהושע חלוקים בתוך היותחי תבר? היותחי תבר היו בדורם, אחרי דורם? מה הולך פה? הלאה. יש נפקמינה, יש המון נפקמינה. יש. הלאה, כי בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה. זאת אומרת, בית שמאי זה שיטה שאין לה משקל הלכתי כמעט. סתם ככה מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, אז יש משקל הלכתי לשיטת רבי אליעזר. רבי אליעזר שמותי הוא, אז הרבה פעמים המשקל ההלכתי שלו זה ממש כמו בית שמאי. אני אומר, הוא שמותי, לפי הירושלמי שפירוש המילה שמותי זה שהוא מבית שמאי, אז אולי יש לי תשובה לשאלה שלי. לבית הלל יש משקל, השאלה היא האם בשעת הדחק אני יכול להסתמך על דעת יחיד. אז אם רבי אליעזר ורבי יהושע כולם בתוך שיטת בית שמאי, אני בבעיה. אז זה לא בית שמאי, כי פה גם בית הלל הסכימו, נכון? הרי אמרנו, באו למניין, גזרו כולם יחד. בסדר.
מי גזרו בעצם דבר?
גם בית שמאי וגם בית הלל. בית שמאי גברו בבית מדרש וגזרו כמותם. חזרה לענייננו. מה אמרנו? אוכל אוכל ראשון ואוכל אוכל שני, מיתמה גזרו ברבנן תומה. למה חכמים באמת גזרו על מי שאכל אוכל ראשון ואוכל שני? למה? דזימני דאכיל אוכלין טמאין, ושקיל משקין דתומה, ושדי לפומי ופסילו. יכול להיות שהוא אוכל את אוכל הטמא, ותוך כדי הוא לא ישים לב, ישתה קצת תומה, ויפסול אותם. אומרת הגמר, מה? כי אם הוא אוכל מאכלים טמאים, והם באים במגע עם התומה, זה יפסול את התומה? יש מצווה לשמור את משמרת הקודש, לא לטמא את התומה. שותה משקין טמאין, מיתיים הגזרו ברבנן טומאה, דזמנין דשתה משקין טמאין, ושקיל אוכלין דטומאה, ושדי לפומי ופסילו. אותו דבר, אתה באמצע לשתות קצת יין טמא, תיקח לעצמך ביסקוויט של טומאה, ותפסול אותו. אומרת הגמרא, מה?
חוששים לא רק על משקה, גם
על מלאכל? כן, לא, היינו האח, לכל זו אותה גזירה. מה עודתי מה השכיחי ועל לא שכיחי? לא נכון. יש היגיון שתוך כדי שאני אוכל אני שותה, אבל זה לא כל כך מצוי שתוך כדי שאני שותה אני אוכל. אז זה אולי רק בגלל שגזרת מחשש שתוך כדי שאתה אוכל אתה שותה, זה לא אומר שגזרת שתוך כדי שאתה שותה אתה תאכל. כמה שמלן שלא שגזרו בתו בשני הכיוונים. אז זה סוגר את הסוגיה ההיא. שימו לב שבנוגע למשקים הגמרא לא פירטה אם המשקה הוא ראשון או שני או שלישי, וזה נובע מהגזירה בהמשך שנראה שחכמים גזרו שברגע שמשקה טמא אני מתייחס אליו כראשון. נראה עוד רגע. כראשון או כאב. נראה בהמשך.
כאילו מעביר אותה תומה.
נראה בהמשך. נראה שאין חילוק. ברגע שמשקה טמא חז"ל גזרו שהם כולם יש להם יחס חמור. אמר שאלה טובה. על פניו ההבדל הוא שאוכל יותר קשה לטמא אותו, כי אוכל צריך להיות מוכשר לקבל תומה. הוא צריך לבוא במגע עם אחד מהשבעה משקים, ואילו משקה לא. זה התשובה הפשוטה שכתובה בראשונים, אבל נראה אם לא נמצא עוד תשובה. אני לא חושב שבלימוד שלנו נספיק למצוא תשובה אחרת. והבא ראשו ורובו במים שאובין, מתם גזרו ברבנן טומאה. למה גזרו שאם בן אדם עושה מקלחת, הוא שופך לעצמו ראשו ורובו מים שאובין, אז הוא טמא? אמר רב ביבאי, אמר רב אסי, שבתחילה היו טבלין במערות מכונסין, היו להם מים שהיו באיזשהו בור במערה, וסרוכין, והמים האלה היו סריחו. והיו נונים מלא מים שאובים, אז אחרי שבן אדם היה טובל במקווה, הוא מיד היה רץ להתקלח, להוריד את הסירחון. התחילו ועשום קבע, אז זה כבר נהפך להיות קבוע, שאתה הולך למקווה ולהתרחץ. אז ראו שאנשים יבואו לחשוב שזה חלק מהטהרה, אז גזרו עליהם טומאה. אז חזל אמרו שתדע שאם אתה שוטף במים האלה אחרי המקווה אתה טמא. למה גזרו? כדי שאנשים יבינו שהמקווה הוא מה שמתאר, לא המים האחרים. מהי קבע? מה זאת אומרת אנשים עשו אותם קבע? אמר הבאי שהיו אומרים לא אילו מתארים, אלא אילו ואילו מתארים. אנשים התחילו לחשוב שצריך גם מקווה וגם מקלחת כדי להיטהר. אמר לרב המי נפקא מינה, כתב לבענך, מה אכפת לך? למי זה הם נכנסים למקווה? אז מה אם הם חושבים שצריך גם מקלחת? אלא אמר רבה שאומרים לו אילו מתארים, אלא אילו מתארים. חכמים הבינו שאנשים מתחילים לחשוב שהמקלחת היא המתארת. מה אתה חושב? המים הסוחים שבמערה? אז אותו תות יבטלו מקווה לגמרי. אז פה יש מקום לדון, יש מחלוקת ראשונים, האם מים שאובים הם פסולים כמקווה מדאורייתא או מדרבנן?
גם החשיבה הזאת, מה אכפת שהם חושבים ככה, זה לא טוב. אדם שלא יכול לעשות מקלחת, אבל יכול לעשות מקווה. הוא אמר, מה אכפת לך אם הם חושבים שגם זה וגם זה? אפשר שנעשו את המקווה, נכון?
לא, חושבים שצריך את שניהם, לא או זה או זה, אלא
שלושה. ואז ענית, אבל מה זה משנה אם הם חושבים? בעיקר שהם יעשו גם את המקווה. זה לא ככה, כי אדם לא יעשה מקלחת, לא יחשוב שהוא טמא.
הוא יחשוב שהוא טמא. אתה אומר, גם מזה יצא חובה. אני שומע. אני שומע.
רב, הרגעה שלא יעשו מים שאובים, לא ישפרו על עצמם, או שלא יכנסו לתוך מקווה, נסיע.
לא הבנתי.
זה מטמא כאילו, המים השאובים?
רגע, לא הבנתי אותו.
שהם נכנסים למקווה, או שהם שופכים עליהם?
אתה שואל אותי מה? אתה שואל מה היה לפני הגזרה או אחרי הגזרה?
מה הם גזרו שאסור?
הם גזרו שאם אחרי המקווה בן אדם ישפוך על עצמו מים שאובים, אז הוא חוזר להיות טמא. לגבי תרומה.
בזמן?
זו שאלה טובה. לא מצאתי איזה התייחסות. זאת אומרת, ראיתי אחרונים שמתייחסים, לא הבנתי מאיפה הם הוציאו את זה. זאת אומרת, זה דיוקים בלשונות, אבל אני לא ראיתי איזה התייחסות ברורה.
יש
מיקרופון ליד מקווה? כן. לא, אומרים שהמקלחת היא כדי שאנשים יתבלו. זאת אומרת, כמו שהוא אומר, אין תרומה, אתה נהיה שני לתרומה. אז מה? הלאה.
הרב, אפשר לשאלה? הרב מכיר שתי שאלות. האם הרב מכיר מקור שלגבי הגזירה הזו לא להתקלח אחרי מקווה? יש כזה עניין היום? מה הם גזרו? שהוא שני לתרומה, שזה לגבי תרומה.
מכילים בזה היום.
יש בזה בעיה? יש איזה מקור לא לעשות את זה?
אני יודע שאנשים לא... אנשים אלה שמיים מקבילים לא להתקלח.
אני גם יודע, אבל לא ברור לי למה. אני אומר, מתוך הסוגיה לא ברור לי למה. כי זה רק שני לתרומה, שזה רק נוגע לגבי תרומה.
כן, אבל אם גזרו, אז גזרו.
גזרו שזה מטמא, לא גזרו איסור.
אמר שוב רובו, ראו שיעשו אותם קבע. אני ראיתי, אני גם כך שמעתי, ואני ראיתי גם הרב נמצל פעם כתב בכיוון הזה. אבל אני לא הבנתי את ההיגיון. הרב נמצל התייחס לכמה זמן אחרי. רוצה להרב נמצל, רוצה להרב חיים קניבסקי.
יש גם גמרא בברכות לדעתי. טוב, אני זוכר משהו, אני צריך להסתכל עוד פעם. ואני יודע שכן מקפידים על זה עדיין.
מי שיודע את ההלכה?
רגע, בסדר, כן. זה מה שאני יודע, אבל לא בואו לי...
מה הנקודה השנייה?
לא, אז זו הייתה, השאלה השנייה הייתה כמה זמן אחרי להקפיד. זה זכור לי שהייתי עוד צלב נמצא לא עוד צלב חיים קניבסקי
תלוי איזה מקוואות לא
קודם מקוואות היה מנהל מקווה
שהעידן שלו היה מה התפילה שאומרים לפני
שנכנסים למקווה בוא אני אספר לך סיפור מהרבה מסעדה
מה התפילה שאומרים לפני שנכנסים למקווה אתה עדיין שייך לפורים ירוצנו שלא תעלה קינת אדם עליי ולא קינת
אדם באו לרבה מסעדה אמרו לך חייבים לבנות מקווה חדש הוא שאל למה? אמרו לו, המקווה היום מנורה. אז הוא אמר להם, סדר, אני רוצה
שיום שישי אחר צהריים, כשאתם גומרים את כל התבילות של כל החסידים, ישר לפני התפילה תביאו לי כוס. הרב מכיר? הביאו לו את הכוס, הוא הסתכל עליו, אמר, זה המים, רואים מים סמוכים עם כל הזה. הוא אומר, תודה רבה. בוריך, אתו. שקל נהיה. אז אמר להם, זה קדושה, מה אתם רוצים ממני?
שמעתי חסיד אחד, אמר בר, זה סגולה לאריכות ימים, הלכו שכבו בקבר.
לפני
שגרבו אותו. זה לא חוויה כל כך.
טוב.
שי, אתה יכול לקחת את הרב צבי למשרד של שלמה? למעלה,
תרצי. וטהור, כן? אנחנו בכוכבית. וטהור שנפלו על ראשו ורובו שלושה לוגין מים שובין. מה איתה? מה גזרו ברבנן טומאה? למה? מה הבעיה? שלושה לוגין מים שובין? בעצם אתה צודק, אין בזה בעיה. אבל הם ראו, דאילוה לא קיימה. אם אתה לא עושה את הדברים מוגדרים, שברגע שאתה נכנס לשלושה לוגים מים שובים, אתה נהיה תמה, אז אנשים יראו, מה קרה? למה דווקא אחרי המקווה והמקלחת מתמה אותי? אז חזל ראו שהם צריכים להרחיב את הגזירה. עכשיו, ההגדרה הזו, דאילוהה לא קיימה, זה הגדרה שיש לה השלכות בכל השעס. למה? כי לנו יש כלל שבית דין אסור להם לגזור גזירה לגזירה. אתם יכולים, רוצים גזירה אחת תעשו, אל תעשו שלב הבא. אבל פה אנחנו רואים שאם אני חושש שהגזירה שלי לא תעמוד, אז מותר לי להרחיב את הגזירה. וזה לא נקרא גזירה לגזירה, וזה הגדרה חשובה, כי המאירי אומר, האיסור... אוקיי, אבל לא תמיד אתה יכול לכלול את זה. אוקיי. המאירי אומר שהאיסור לגזור גזירה לגזירה זה איסור בל תוסיף. אז זאת אומרת, יש לנו עסק פה עם דאורייתא, זה הגדרה... בכוח חכמים ובדין דאורייתא. צריך לעיין. אתה צודק, זה דבר שצריך באמת לעיין בו. בסדר. הלאה. כן. אמרנו שאם הם לא היו גוזרים על כל טהור שיבוא במים שובים, אז אנשים לא יקבלו את הגזרה האחרת. אנשים יאמרו, מה קרה פתאום שאתם אומרים לי שאם אני מתקלח אחרי המקווה אני תמה? אז אמרו, בסדר, לא קשור למקווה. כל אדם שיתקלח, כל אדם שבא במים שובים, הוא... הוא נהיה שני לתומה, כן. בסדר. זה למה שקשה לי עם אלה שנוהגים לא להתקלח אחרי המקווה. כי אני אומר, אז אל תתקלחו אף פעם. רק תלכו למקווה. או רק תתקלחו לפני מקווה. זאת אומרת, לפי ההיגיון. בסדר, צריך לבדוק. אני לא מכיר את המקור לזה. הלאה. וספר, מה הייתה מגזרו ברבנן תומה? למה גזרו שספר, זאת אומרת, כל מגילה... מתמה, אמר משאר שש בתחילה היו מצנין את אוכלין דתרומה אצל ספר תורה. היו מצנין את התרומה ליד ספרי תורה ואמרו, ההיגיון שלהם היה היי קודש והי קודש. טוב, שני דברים קודשים יהיו יחד. כיוון דקחה זו דקעתו לידי פסידה, ראו שהאחברים שבאים לאכול להם את האוכל, גם מפסידים להם את הספרי תורה, גזרו ברבנן תומה, אז הם גזרו שכל ספר מכתבי הקודש הוא שני לתומה, דהיינו שכל תרומה, כל מאכל תרומה שבא במגע עם ספר קודש, הוא נהיה פסול. עכשיו, מזה יוצא לנו הגדרה חשובה, כשאנחנו רוצים להגדיר איזה ספר הוא ספר מתנך, הוא ספר מכתבי הקודש, אז אנחנו קוראים לזה ספר שמתמה את הידיים. זאת אומרת, האם הספר הוא כלול בגזירה שכל ספר בגלל זה? או, רגע נגיע לזה. נגיע, צדיק, זה עוד שתי שורות.
אז אם נוגעים על זה.
ידידיי היקרים, בוא נקרא עוד שתי שורות ונדבר. והידיים חכמים גזרו שידיים, סתם ידיים פוסלות את התרומה. עכשיו זה חידוש, כי סתם ככה מדאורייתא, או שכל האדם תמה או שכל האדם טהור. מה זה המציאות הזו שאם אתה נוגע במשהו פסלת את התרומה? רגע, ואם המרפק שלי נגע, לא פסל אותו. הרגל שלי נגע, לא פסלה אותו. יד שלי נגע, פסלה אותו. מה הולך פה? גזירה חדשה.
מפני שהידיים עסקניות הן. מאחר ובן אדם מגרד ונוגע בכל מיני לכלוכים, והוא לא שם לב, הידיים שלו בסך הכל, אין דקה שתיים שבן אדם לא מגרד או מעביר מקנח את האף עם האצבע או מעביר זעה מהפנים שלו עם הידיים שלו. למעשה הידיים כל הזמן באות במגע בלכלוכים. בן אדם לא שם לב, אתה מרים משהו מהרצפה, אז הידיים שלך ילכלכו קצת. תחשבו בימי חז"ל, שלא היה להם ברזי מים בכל מקום. אז רמת הניקיון הייתה פחותה פי אלף. תחשבו, אני לא יודע אם יצא לכם פעם לראות ידיים של בן אדם שבמקום שאין מים זורמים. או בצהל, יפה, כשאתה יוצא לשטח, אתה רואה, כל היום אין לך זמן לנקות ידיים. אין. אם אין לך מים זורמים, המים יקרים, אתה בדרך, בקושי אחרי שמנה מתפנה יש לו יכולת לנקות ידיים. חוץ מזה, אוקיי. אוקיי, אז אתם מכירים את זה מקרוב. אז בגלל שהידיים מסקניות, תבינו, הידיים כמו שלנו, זה רק לבני מלאכים היו ידיים כאלה. אנחנו מפונקים שבמפונקים. אז מאחר והידיים מסקניות, אז יש בעיה שבן אדם ייגע בתרומה והוא יגרום לה להיות מאוסה, אז חכמים גזרו שהידיים פסולות לגבי תרומה. בסדר. כאן, אף הידיים הבאות מחמת ספר פוסלות את התרומה, משום דרבי פרנח. לא רק סתם ידיים, אלא אפילו נטלת את הידיים. והידיים שלך נקיות לגמרי, גם אם הידיים שלך באו במגע בספר, אחד מספרי הקודש, גם הידיים האלה הן פסולות. למה? בגלל שמה שרבי פרנח לימד. אמר רבי פרנח, מר ויוחנן, האוכל ספר תורה ערום, נקבר ערום. מה, הוא יקבר ערום? בלי תכריכים? ערום סק עדייתך? אלא אמר רבי זירה, ערום בלא מצוות. מה, רק בגלל שהוא נגע בספר תורה ערום, אז הוא יאבד כל המצוות, בלא מצוות סק עדייתך, אלא אמא, ערום בלא אותה מצווה. אז מה שהוא עשה באותו רגע, אם הוא עשה גלילה, אם הוא למד באותו רגע, מה שהוא עשה. עכשיו, זה לא לאו דווקא ספר תורה, אלא כל ספר. מה? אז היום זה מה שרשי אומר, אל תיגע בספר תורה ערום, אלא תיגע בו על ידי מטפחת. אבל יש ראשונים שלומדים שערום פה הכוונה שהבן אדם ללא בגדים. האוכל ספר תורה ערום. זה מחלוקת ראשונים מה פשט פה. לא, ספר מכתרי הקודש.
ספרדים, אצל הספרדים זה עטוף מסביב לכל הזה.
יפה?
לא, אבל גם שאתה נוגע, אתה מגלגל. אם ראש שיטה זה, יש לך ככה.
אני רוצה שאתה רשתים מהידיים.
אבל קיים, נראה לי לא חושב שם
רוצים. לא נכון, להפך, אנחנו תמיד כל הזמן עושים את ה... עושים את זה ב...
לא עושים, עזוב את העושים. לא, זה לא הכוונה, הכוונה דווקא בקלף, לא ב...
כן, הקלף, מדובר על הקלף.
זה מה שאני אומר.
השאלה הגדולה היא קריאת מגילת אסתר. שאנחנו נוגעים במגילה ישר, אנחנו אשכנזים, אנחנו מחזיקים את המגילה ישר. זה... בסדר, אבל זה אחד מספרי התנ"ך, לכאורה זה אותו דבר. ערום בלא אותה מצווה. לא הבנתי. אני לא מבין מה
זה.
זה אחד מהתנ"ך, זה אחד מכתבי הקודש. זה אחד מהכ"ד ספרי הקודש.
אם אני שפותח את הקלף ככה, הכל בד?
ודאי כותבים הקלף. אולי פה אין, אבל במקומות אחרים יש. אז תלך, מרכז הרב יש להם על קלף, והרבה בתי כנסת בקריית משה.
לא בכל הספרים.
נביאים, לא צריך כתובים, כי אתה לא קורא כתובים מתוך הקלף. חזרה לענייננו. היי גזעו ברישה, אז אנחנו נצטרך להמשיך פה בעזרת שם ביום ראשון. בואו נסכם מראינו היום.